שלום, שלום טליה, מועדים לשמחה, חגים, מוזמנים לססון.
שלום עידן, חג שמח, מועדים לשמחה, וכן, חזרנו מהחופשה הקצרה, קצרצרה.
כן, כן, חופשה לדעתי מאונס, מכיוון שגם את וגם אני הצטננו מעט, נכון?
נכון,
אצלי
נכון.
עדיין שומעים את זה.
כן.
יש איזה אנטי-היסטמין שאני לוקח ש... לטענתו, אחת מתופעות הלוואי, זה שזה הופך אותי לרגשן יותר, ואני חייב להגיד לך שזה טוב לשידור, זה טוב לשידור בכלל לעבור רגשן.
כן.
ואולי זה יתבטא בנושא השיחה שלנו היום.
בהחלט.
בין היתר. איך את מרגישה? את בסדר?
אני בסדר גמור, אני הייתי בחופשה נפלאה וחזרתי וגם אני נפלתי באלרגיה ובדיוק קראתי כתבה שהאלרגיה השנה הקדימה והיא חריפה מאוד מאוד מאוד, אבל כן, אבל הנה אנחנו כאן כדי, אתה יודע, מישהו כתב לי עכשיו בטוויטר כי חיפשתי לאחיין שלי דגל שמחת תורה עם הארון, ארון הקודש שנפתח. עם ספר התורה שפשוט נפתח, עם הדבר הזה שנפתח, וכל החנויות שהיינו היום ברמת גן, וכל החנויות שמצאתי, הכל היה ללא הארון הזה, ומישהו כתב לי, את יודעת שאת חיה בעבר, והוא לא יודע כמה הוא צודק.
כולנו חיים בעבר, תכף נצלול לעבר. אגב, זה שאת אומרת שהאלרגיה הקדימה השנה, זה רק מחזק את הטענה שמה שיש לי גם אינו קורונה, מכיוון שבתופעות הלוואי אין נזלת. אז חום לא היה, וגם שיעולים ברוך השם אין. זה פשוט סינון, כפי שאתם שומעים בכל, וזהו. נושא שיחתנו. תראו, בימים אלה נחגג ברוב רושם, בכל תחנת רדיו שמכבדת את עצמה, יום הולדתה ה-70 של ירדנה הרזי. אז שמענו גם...
יקירתנו.
ואנחנו ממליצים לכם אגב. ודאי, אחת משתי אהובותינו שאת שם האחת לא נאמר
כרגע,
כי לא נאמר זה מתוך אגב כבוד ומתוך זה שהיא קצת חברה גם, אז כאילו זה לא נעים.
נכון.
וירדנה נשארה עדיין על הפדסטל, כן? היא עדיין נראית מורמת מהעם, ואנחנו עדיין במקום כזה שגם אם מדי פעם יצא לנו להתקל בה ולומר לה שלום, אנחנו שמחים גם שיש את ירדנה האלילה, כי זה כיף. תראי, את יודעת, הגעתי למסקנה, דווקא בגלל תופעת הלוואה הזאת של האנטי-הסתמין שעבר אותך לרגשן, זה כל כך חשוב שיהיו לנו בחיינו גיבורי תרבות, אלילים, ואפילו איזה שהן אהבות בלתי מושגות, כי בסוף זה מחבר, אלה המקומות שבמה אנחנו מתחברים לרגש שלנו, ומוצאים את המקום הזה, שאנחנו יודעים... מה כיף לנו בזה?
אתה צודק לגמרי, אתה יודע, אני שנים הייתי כזאת, ואז אחר כך הגעתי למין תקופה כזאת שהפסקתי, יש לי חבר טוב שתמיד אומר לי, את לא צריכה להריץ אף אחד, ודברים כאלה, ובאמת הייתה תקופה שירד לי מאנשים, אבל עדיין אני שומרת פינה חמה, ואני מודה שרובם ככולן, אפשר לומר, ככולן א' נשים, ואין שום ספק בזה שאני סטרייטית, אבל יש איזה משהו כאילו באומניות, אני לא יודעת אם זה הרצון להיות כמותן, או איזשהו איידול כזה, או לא יודעת, משהו כזה שמזכיר כנראה את פעם בדיוק כמו הדגל של שמחת תורה עם הארון שנפתח. אז כן, ירדנה רזי שגרה פה ממש רחוב ליד, ואני רואה אותה במכולת, ואני לא מעיזה. זאת אומרת, אנחנו מהנהנות זו לזו כשכנות, אני לא מעיזה. לומר כלום, לא מעיזה לפתות. אני כאילו בשביל סיינון שלא יודעת, כן, אני שכנה מכאן, מרחוב ליד, מה שנקרא.
אגב, את יודעת שיש סיכוי שהיא יודעת היטב מי את או מי אני? כלומר, בסוף היא... היא מאוד בקיאה גם באקטואליה, היא קוראת איתו.
כן, יכול, היא עושה לי לייק לפעמים באינסטגרם, אני תמיד רוצה, תמיד כותבת לה, זאת אני השכנה שלך. כאילו, אני כל כך, יש בי משהו כזה, זה מצחיק אותי, משהו כאילו ילדותי, שרוצה שהיא תחבר בין אני, כאילו, אלק פרסונה, שהיא קוראת, לבין השכנות. אבל זה מצחיק, אבל הבוס שלי, האורך הראשי של מעריב, של המוסף של מעריב, שהוא גר גם לידי בשכונה, הוא יודע שירדנה גרה, הוא גם מאוד מאוד אוהב אותה, וזה מצחיק, כבר אמרתי לו, אתה יודע שירדנה רזי גרה מאוד יותר קרוב אליך, ואני אומר לי, כן, ראיתי את הפעם, מחזיקה מעריב ביד, וזה כאילו, יש, אין מה לעשות, יש איזה משהו, גם אצל האנשים שמבוגרים, שהם חצו את גיל 50, שזה פשוט, ירדנה ילילה.
אני גם, אני חושב שאם אני מתחבר לתוך מה עושה את זה לכל כך הרבה אנשים אצל ירדנה, זה שיש לדעתי צורך, לפחות אצלי, יש צורך מסוים לראות פיות אנושיות או נסיכות. ואני חושב שבמשך הרבה מאוד שנים, במיוחד בתקופה שלי כילד, ירדנה נראתה לי פיה. היופי, הבעת הפנים, החיוך. ואני מתחבר לירדנה שמשנת 80 ואילך בלי העצמות יותר.
כן.
עצמות פחות עשו לי את זה, אבל אחרי זה כשראיתי את החזרות בלהקת הנחל, כשנומי שמר צובחת עליה.
כן.
אגב, לראשונה שחיללתי את הקודש ולרגע חשבתי שנומי שמר היא כבר לא קדושה, אלא היא אפילו, טוב, זה לא יודע אם להגיד פה, למרות שמותר להגיד הכל, אבל כאילו היא הייתה כזה... היא פגעת אותו רגע, קצת כלבתית כזה.
כן, כן, לא, זה בסדר, אפשר, יכולים להגיד הכל. סליחה, לא באופן אישי.
ירדנה נראתה אז, נכון, ירדנה נראתה אז קסומה כל כך. אז משם זה בא, וכמובן שהשירים, אני לא חושב שיש שיר של ירדנה שלא אהבתי, חוץ מאולי התקופות המטורללות עם גרטה גרבו וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה לומר כמה כללים מכווינים, ואז ניכנס לקטעים, לקטעי העיתונות שהכנו. אז ככה, קודם כל, כיוון שאנחנו אנשים מפרגנים, וכיוון שבסך הכל, גם בכלי התקשורת שטליה עובדת בו, וגם בכלי התקשורת שאני עובד בו, בסניפים מסוימים הכינו דברים על ירדנה, אז אנחנו מזמינים אתכם לשמוע גם את ציפורי לילה מתגעגעות, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי של גלי צהל, שחר סגל ורואי בר נתן, יושבים ירדנה באולפן, משדרים את השירים וביצועים נדירים שלה, ומדברים על העבר, וגם ב-103 רבקה מיכאלי, מי אם לא רבקה מיכאלי, כן? שהיא וירדנה דרכם נקשרה, וירדנה גם גילתה שם במשדר, שהעובדה שבאירוויזיון ב-79 הייתה כל כך רשמית, זה בגלל שההשראה הייתה רבקה מהפסטיבלים.
כן.
אז שם רבקה מיכאלי ואיריס קול מראיינות את ירדנה, ויש להם עורכים, אז תמתו את זה ב-103 באפליקציה. אז הנה, עשינו גם עם קבוצת ג'רוסלם פוסט חסד, וגם עם גלי צהל.
בדיוק.
ואתם מוזמנים גם למצוא, יש לה תאגיד, זינוק לאתמול, אז יש שם גם דברים של ירדנה. הם משתמשים גם בכיתה ארכיון של רשות השידור, וזה נחמד.
כן.
אבל, למה אנחנו כל כך רחבי לב? כי הפורמט שלנו הוא שונה. אנחנו מתעסקים בכיתה עיתונות, ודווקא בגלל שאנחנו כל כך אוהבים את ירדנה, ובאים מתוך אהבה, ייתכן שחלק מכיתה העיתונות לא יהיו הקטעים הכי מלקקים, מחניפים ומחמיאים. כי מותר.
כי אנחנו באמת נצמדים לא לרכילות, אלא לרכילות שנכתבה, אבל באמת בשנות ה-70, שנות ה-80, ואנחנו נבחר באמת את הדברים שלא נכנסו למיינסטרים.
כן, ומתוך הבנה שבמובנים רבים, אולי לא במובן של, את יודעת, זמרת השנה, אבל במובנים של חייה והמקום שלה והכל, הכל בסדר, היא בריאה, היא איתנה, היא חזקה, היא מופיעה בכל מקום, אז אנחנו יכולים גם לעסוק במאה דברים מפה. טוב, יש לך כל מיני קטעים שאת הכנת, אבל אולי בואי נפתח בתעלומה, או בדרמה הכי גדולה, שאף אחד לא מעז לעסוק בה, דווקא בחייגות ה-70, כי זה קצת להוריד גשם על המצעד. אז הנה, מתוך העולם הזה, אנחנו ניגשים לעולם הזה שיצא בשמונה באוקטובר 75, זה כמעט היום לפני אפילו.
כן.
שמונה באוקטובר 75, אבא שלי היה באותה שנה בן 22, ירדנה הייתה אז בת 24, שבועיים בערך אחרי יום הולדתה 24, כן. והכותרת הדרמטית שנותנים בעולם הזה למה שמתרחש עם ירדנה, זאת השוקולדה שכמעט נמסה. והכתבה הזאת מדברת על לא פחות מאשר ניסיון ההתאבדות של ירדנה הרזי. וזה מובא שם כאהבה נחזבת. אז בואי נקרא קצת מזה וניכנס לפרשנות. ירדנה הרזי, הזמרת השחרחורת של להקת שוקולד מנטה מסטיק, ניסתה להתאבד בשל אהבה נחזבת לכוכב בידור. כן, כן.
כן.
אז בואי נראה מה קורה שם. שימי לב. אחיות ורופאי חדר המיון של בית החולים על שם שיבא בתל השומר, עסקו בעבודתם השגרתית. השעה הייתה 11 בבוקר, ובחדרי המיון שהו מקרים בודדים בלבד. טוב, אז לא הייתה קורונה.
כן.
לפתע, הופרעה שגרת העבודה, בדבר שהיה אף הוא כמעט שגרה. מקרה דחוף הגיע. על גבי אלונקה, שכבה צעירה יפהפייה, חסרת הכרה. אחרי האלונקה שנישאה בידי אחים רחמנים, צעד גבר צעיר שהיה חיוור כסיד, מלווה על ידי שתי צעירות, עובדי חדר המיון, אתם כבר מנחשים מן שתי הצעירות, נכון?
כן.
אני חושב שאנחנו יכולים לנחש מהן. אז כולם עבדו כדי לזהות מי זאת, והם נזקקו למבט נוסף בלבד, כי הם זיהו את ירדנה הרזי, חברת שוקולד מנטה מסטיק. הגבר הצעיר המזועזע היה בעלה עמוס תלשיר, בעלה דאז, ואילו שתי הצעירות היו חברותיה של ירדנה, רותי הולצמן קצוצת השיער וללו פטין הבלונדינית. 8 שעות קודם לכן ניסתה ירדנה הרזי לשים קץ לחייה בדירתה שבשכונת נאות אפקה. מכאן מפרטים על חייה של ירדנה, ואת זה באמת אנחנו כבר מכירים, אבל ניתן כמה נקודות בזמן. עמוס תלשיר היה מפקדה של ירדנה בלהקת הנחל.
נכון.
ירדנה התאהבה בו עד מעל הראש. השניים נישאו, והנה, שימי לב, סוף הדרך נכתב בכיתוב התמונה, כשרואים את ירדנה ואת עמוס תלשיר. ירדנה ועמוס תלשיר, כפי שצולמו יחד לפני ניסיון ההתאבדות, ימים ספורים, באו לחצר של בני אמדורסקי. ניכר היה שירדנה עוברת תקופה קשה, היא מעטה לחייך, ולכל מי ששהה ושאל לשלומה, היא השיבה במילה אחת, רע.
אוהו, עכשיו מדברים פה על שבמסגרת עבודתה היא פגשה בבדרן צעיר כישרוני ובעל שם, ומה שהחל כרומן של מבטים ושיחות ארוכות אל תוך הלילה, התפתח במהרה לסיפור אהבה גדול. עכשיו, אתה יודע, אני לא שופטת את זה, קרה גם לי. ירדנה החלת שורגה בדמיונות, היא גילתה כי היא אוהבת שני גברים, את בעלה החוקי ואת הבדרן שהיה נשוי ואב לשני ילדים. כותבים לי, לא, זה ידוע, זה נודע...
לא,
זה לא נודע, נכון?
לא יודע, אבל נכתב פה שהסיפור נמשך 2 ימים. ירדנה הייתה בורחת מן המציאות, ואחר כך צונחת על קרקעיתה.
וואה.
היא התאהבה בבדרן ברצינות. למרות הזרותיהן של, וואו, של חברותיה ללהקה.
כן.
כן, כן. כך אלה חייהן של פיות, אה? הן חיים לא פשוטים.
כן, אתה יודע, בסוף מסתבר שזה בדרן, איזה שם, עלום שם. אבל יכול להיות שזה פורסם אפילו איפשהו השם, אבל אנחנו אולי ניתן למאזיננו לרמוז לנו.
או, והנה, שימי לב, על יחסיה עם הבדרן, ירדנה לא מדברת. ימים ספורים אחרי ניסיון ההתאבדות, היא החלה ומשקיעה מאמץ בעבודה, ואז היא אומרת, בפעם הראשונה בחיים שלי אני לא מוגנת. תמיד הייתי שמורה, הייתי בתוך חממה, התחתנתי, הייתי מאושרת, לפחות כך חשבתי. כעת בפעם הראשונה בחיי בגיל 24, אני עומדת מול החיים לבד. לפני חודש כשהיה לי רע, חשבתי שאף אחד כבר לא יכול לעזור לי, לכן לא ביקשתי עזרה. היום מסתבר לי שאני מוקפת חברים, יש מי שרוצה לתת לי יד, הסיפור שלי לא מסתיים בהפי אנד, אבל אני אנסה להתחיל מההתחלה.
כן.
איזו דרמה. איזו דרמה, וזו ירדנה הרזי שאנחנו כל כך אוהבים, שוב אני אחזור על ההגדרה שלי, שיכול להיות שהיא לא תאהב, אבל היא... את יודעת, יש לה בגרות מאוד גדולה ביחס לאיך שתופסים את מה שהיא הצגה, ולמשל, על המלחמה בינה ונופרחה, זה היא אמרה לדעתי ב-103 או ב... או בגלי צהל באחת מהתוכניות, שהיא מבינה שיש צורך לציבור לייצר אימות בין שני כוכבים גדולים, כי ככה זה, זה טבע האדם.
כן,
אז יכול להיות
נכון.
שגם חלק מטבע האדם הוא לייצר פיות, בטח שאת כל כך יפה.
נכון.
תקשיבי, חתיכת דבר הסיפור.
זה חתיכת סיפור, אני זוכרת שדיברו על זה ככה במעורפל, אבל כמובן שאף אחד לא נכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל אין מה לעשות בשואו ביזנס, זאת פיסת רכילות ש... בסופו של דבר, מתייחסים אליה, צריך להתייחס אליה, אבל אתה יודע, כעורכת, אני, אתה יודע, תמיד יש כזה, את הסוגיה של איזה כותרת לתת. ואתה יודע, יש את צוחקים תמיד על מחולל, אנחנו תמיד צוחקים על מחולל הקלישאות בכותרות, והנה, בעולם הזה נתנו את הכותרת שאני מניחה שהייתה עוברת לי בראש אם הייתי עובדת בעולם הזה באותם שנים. לשיר זה כמו להיות ירדנה.
ודאי. לדעתי נתנו את זה עוד כמה אנשים לאורך השנים, נכון?
כן, אבל זה יפה, כי זה, אני חושבת, הרעיון הראשון שלה, או בין הרעיונות הראשונים שלה, אז זה באמת מקסים, כי השיר הוא בין התקופה. צעדי הראשונים של ירדנה רזי, בת קיבוץ קברי, בעולם הבוהמה, תל אביבי בוהמה, זה מילה מאוד יפה, נכון? בוהמה, זה משהו שלא...
שלדעתי כבר לא קיימת, כי אין מקום אחד שבאים אליו היום.
נכון, הם מדברים היום על הברנג'ה, אבל לא, לא מדברים על הבוהמה, וזה יפה. אז כסמל הוא כדוגמה ליופיין של בנות העדה התימנית. יש לה פנים מונגוליות, עיניים קצת מנוחסנות, שיער שחור כהה וצבע פנים שחום. ואם להוסיף לכך את הקול הצלול ואת החיוך המלבב בפה מלא שיניים צחורות, נראית ירדנה ארזי כיורשת הטבעית ביותר של דור הזמרות התימניות מברכת צפירה ועד שושנה דמארי, שהן היו הזמרות, מה שנקרא, שולטות תפקות.
זה מ-73. מי ידע שכמה שנים אחר כך עוד תימניה תהיה התחרות הכי גדולה שלה?
בדיוק, אני לשנייה הייתי בטוחה שהולכים לכתוב משהו על אופרה חזה. אז כדאי לנשום עמוק לפני שמקבלים את ההלם. לא רק תראה, מה שנקרא, ההגמוניה שלא מודעת להגמוניותה, בצד ההפוך. לא רק שההקשר היחיד שיש לירדנה עם תימן הוא שהיא עברה פעם בקרב התימנים, זה כמו אבישי בן חיים זה נשמע, אלא שלתימנייה הגזעית הזאת אין אפילו כרומוזום מזרחי אחד בירושה. היא צברית ילידת קיבוץ קברי שנולדה לאב יליד גרמניה ולאם צרפתייה. אחד הדודים שלה מצד האמא כמובן הוא הפנטומימאי הצרפתי הנולדה מרסל מרסו. ייתכן שהוא עדיין לא יודע שמישהו במשפחה מכין לו קונקור... או, בעולם הבידור ואומנות, אבל יודע דבר מנבאים שלא תהיה לו שום סיבה להתבייש בכך. ירדנה, שרק לפני חודשיים מספר, שסיימה את שירותה הצבאי, זה אומר שהיא כבר הייתה כוכבת, עומדת על סף קריירה אומנותית מבטיחה. הנה, מדברים פה על זה שהיא לא רק זמרת, שפשנל כבר מהר להחתים את ירדנה על חוזה לחמש שנים, ברגע שהיא הפכה לאזרחית, היא תהיה שחקנית סרטים מצוינת, אנחנו יודעים שזה בסוף, אני לא יודעת, היא לא שיחקה בסוף בסרטים לדעתי.
אני חושב שהסרט אחד, היא שיחקה בסרית, איזשהו תפקיד, תפקיד המנקה, נכון?
כן.
ושם היא שיחקה מנקה מזרחית, וזה מדהים שהם לוקחים אשכנזיה שתעשה מזרחית.
אז אני כאילו מסתכלת, אתה יודע, זה מאוד מעניין, אנחנו מדברים על 1973, אנחנו מדברים על תקופה שבאמת הייתה מצד אחד הגמוניה אשכנזית, ומנגד הגמוניה תימנית בזמר העברי, זאת אומרת בפסטיבל הזמר והפזמון, או שזה היה קצת אחרי בעצם, כי זה מאוד מוזר, כי אני כן, הם... תראה, כל הפסקה הראשונה של ההתייחסות לבנות העדה התימנית, וגם כל המראה הזה הוא מאוד מאוד מוזר לתקופה, בעיניי. אבל שוב, אני לא חייתי בתקופה הזאת, אז אני קצת מבולבלת ממה שקורה פה. אבל כן, מבט חתולי נשקף מעיניה של ירדנה ארזי. ועל סף הקריירה שלה ככוכבת קולנוע, זאת אומרת פה הם ממש, תשמע, אין מה לומר, יש לה סוג של איזה משהו בריג'יט ברדו של פעם במראה, אבל טוב, אני חושבת שהיא הייתה חותמת גם על מה שקרה לה מאז.
כן, כן, ודאי. אנחנו ניגשים עכשיו ל-1980, רחל מרחלת על כל העולם, הכותרת היא זמרת במקום דוגמנית. ושימו לב בעיקר לטון, לשפה. עכשיו, מצד אחד, זה דברים שלא בטוח שעוברים היום. מצד שני, זה מכניס אותך לתוך סיפור. זה מוכר לך חלום. זה צבעוני מאוד, הנה, שימו לב.
כן.
פעם היא הייתה החתיכה בהי הידיעה של הלהקות הצבאיות. ירדנה ארזי הייתה גם יפיפייה אמיתית, וגם בחורה שכיף להיות איתה. אחר כך הייתה לה נסיגה. השלב הבא היה שוקולד מנטה מסטיק, בו בלטה ירדנה, לא כל כך בגלל הכל, כמו בגלל הצורה. אוי ואבוי, זה מעליב.
ממש.
כשהתפרקה הלהקה, הייתה לה שוב נסיגה. ואז בא האירוויזיון. המצלמה אהבה את ירדנה, שזכתה בתהילה בכל אותן מדינות, שהאירוויזיון בהן הוא עבר בשידור ישיר. אנחנו מדברים על 79.
כן.
ואז שוב נסיגה. 1980, אני מזכיר לכם, עכשיו ירדנה בעלייה מחודשת. היא ירשה את חווה אלברשטיין בתוכנית הטלוויזיה הפופולרית לילדים קרוסלה, לצידם של חנן גולדבלט ואברהם אלמור. למה אני מספרת לכם את זה? כותבת רחל המרחלת. לא שאני פתאום מבקרת מוזיקלית, אלא ששמתי לב שגם הרומנים והאהבות של ירדנה הן בעליות ובירידות. המקבילות ממש להצלחה הבימתית שלה. היו לה כמה רומנים סוערים, על חלקם סיפרתי לכם, על חלקם לא, ואלה תמיד כשהיא במרום ההצלחה שלה. כשהיא יושבת בבית וממתינה לתפקיד, אין גם אהבות בלב. אז עם קרוסלה הייתה צריכה להגיע אהבה, וזו אמנם באה. שימי לב מי באהבה, שוקי בן פורט, מי שהיה בעלה של הדוגמנית היפהפייה ציפי לוין. ומי ציפי לוין אם לא אמא של בר רפאלי?
כן, שהייתה הדוגמנית מאוד מצליחה אז.
נכון, אז שוקי התעקש והתעקש ולא הסכים לשמוע לא מירדנה, והיום השניים צמודים זה לזה, כשלא רק הידיים מלטפות, אלא בעיקר העיניים. אגב, בואי נפתח שני סוגריים. אני לא מתעקש, מכיוון שהיום התעקשות, א', יכולה להיות מעיקה, יכולה להיות מטרידה, ויכולה גם להוביל למקומות לא טובים. אז כן. אני לא יודע איך אנשים התעקשו פעם, אבל באותו עמוד מוזכר אדם שכנראה התעקש וגם אמר ברבות השנים דברים מאוד לא יפים לכל מיני נשים שהגיעו גם לבית המשפט. אז תדעת.
כן.
אם את רואה את העמוד, את מבינה, לא נזכיר את שמו כרגע.
לא נזכיר את שמו. אפרופו רחל המרחלה, ואפרופו רומנים, וסליחה שאנחנו ככה פתאום נופלים לאהבות, אבל אין מה לעשות, זאת פיסת הרכילות, וגם אלה הדברים שפחות אוהבים לדבר עליהם, אבל הכותרות הן פשוט מפתיעות אותי, שימו לב, כותרות שהיום לעולם לא היו מגיעות, אנחנו מדברים גם על תחילת שנות ה-70, היא אוהבת אותם שוודים. אז כותבת רחל המרחלת על כל העולם, בעולם הזה, היא לא חיכתה יותר משבוע ימים אחרי שעזבה את בעלה החוקי בסוגריים עדיין, השחקן עמוס טל שיר, הוא כבר נראתה בחברתו של שוודי ענק, שוודי ענק ויפה תואר. שוודי, בוא שנייה נעצור, שוודי ענק ויפה תואר היום זה ספה באיקאה. שהגיע אישר מסטוקהולם, והיא ירדנה ארזי, השוקולד של המנטה מסטיק. שוב, מדברים עליה שהיא שחורה, כבר מדברים על זה כמה פעמים, שים לב על הטרמינולוגיה המאוד מוזרה של תחילת שנות ה-70 של מדינת ישראל, החביבה לא תאומן שלנו. ושמיד אחרי הפרסום, פרסום הודעת הגירושים שלה ושל בעלה בעיתונות, טלגרפה, יעני התקשרה.
גדול. זה לא בטלגרם, זה בטלגרף.
לא, בטלגרף.
בטלגרף, זה שיטה שלא מקובלת היום.
73-74, טלגרפה לשוודי שלה, שהוא טכנאי הקלטה במקצועות, הוא הכירה בעת אחרות האירוויזיון, שהתקמה בשנה שעברה בסטוקהולם. היא הודיעה לו, מה היא הודיעה לו? השטח פנוי, ושהוא יכול לבוא. והשוודי, כמו שאתם רואים אותו כזה בלונדיני וחתיך, לקח את המטוס הראשון ובא. אז בימים הראשונים היא עוד הסתירה אותו בביתם של חברים ולא גילתה לאף אחד פרט מאשר לשתי ידידותיה בלב ובנפש, לאה לופטין ורותי הולצמן, ששוודי בארץ. אחר כך היא לא התאפקה, הלוקל פטריוטיזם גבר אליה והחלה להראות לו את תל אביב, את ירושלים ואפילו את הגליל. אבל כמו לכל אשת קריירה, התערבה לה העבודה באמצע, והיא שלחה את השוודי חזרה לסטוקהולמה, ואילו היא נסעה עם רותי ולאה לגרמניה, שם הן זוכות על פי השמועות שהגיעו ארצה להצלחה מדהימה. כל כך מדהימה, עד שאפילו הזמר הפופ הנודע פרנק זאפה הגדול, התלהב מהן, ואני יכולה להישבע, אומרת רחל המרחלת שלו, המוזיקה שלהם היא שגרמה לי להתלהב, אלוהים ישמור. אנחנו כמובן סופר טים ירדנה שלו יהיה מובן פה שום דבר אחרת. בימים אלה עובדות הבנות לשוב ארצה, כל אחת אל הבעל הפרטי שלה. עכשיו תראו, לאה לופטין לדוקטור ויקטור חסון, רופא השיניים הפופולרי, שיש לו ככה נשומת קליניקה עם מוזיקת פופ שעושה כזה כאב באוזניים. לא יודעת מה נסגר איתו, אבל אני חושבת שהיא בסוף התגרשה והתחתנה עם מישהו אחר, אבל רותי הולצמן, שמעון ברק, רופא הילדים הידוע, אני חושבת שהם עדיין נשואים, המאהב הלטיני שלה. ורק ירדנה המסכנה, כותבת רחל המרחלת, לא תחזור הפעם אל הבעל של עמוס טל שיר, כי מאז שעזבה אותו, הפך עמוס לאחד הרווקים היותר מבוקשים בעיר. וירדנה תיאלץ, ככל הנראה, להתגורר בדירה שעומד לזכור למענה מרגנה אברהם פשנל דשא, וכל זאת עד שהשוודי שלה יבוא לביקור. עכשיו, תשמעו, זה נורא, זה אייטם נורא בעיניי. גם הצורה המאוד מזלזלת שדבר כזה נכתב, היום אם חילאית הייתה כותבת כזה דבר עליי, הייתי מעלה אותה באש, אני חושבת. אבל אתה יודע, זה גורם לי לחשוב, זה גורם לי להבין למה את היחס של האומנים בדור הזה לתקשורת, על הרצון באיזשהו מקום לשמור על הפרטיות, וגם על זה שלפעמים אין מה לעשות, מאבדים קצת את השפיות, לא חלילה ירדנה, אבל אנשים אחרים, זה נורא, זה נורא בעיניי.
לגמרי, לגמרי, אני מסכים, ואפרופו הסיפור הזה, אנחנו רואים ש-1979, בעיקר הרגעים של טרום האירוויזיון, היו רגעים שירדנה בהם הוזכרה הרבה מאוד, אז למשל, ירדנה מצטלמת ומבלה. ירדנה הרזי כבר נכנסה לעבודתה כמנחת האירוויזיון, בימים אלה היא מצטלמת עבור סרט לטלוויזיה ההולנדית, שאותו מביום מפיק רלף אינבר, שנושאו הוא ההכנות לאירוויזיון. נזכיר, רלף אינבר, ישראלי, אבל גם הולנדי, עם תוכנית בננה ספליט, תוכנית המתיחות, ונושא הסרט הוא ההכנות לאירוויזיון, היא בילתה כבר עם שני נציגי ה-EBU, ביניהם פרנק נף, מאז התחלפו מלא, אבל במשך שנים, בשנים המכוננות זה היה פרנק נף, שהיה איש האירוויזיון הגדול, ועוד בחור בשם פול טורבנג, והיא לקחה אותם לסיור במועדוני הלילה של תל אביב, ירדנה. אגב, שימי לב, אירוע שחזר רק עם הולדת כאן, תאגיד השידור הישראלי, וזה שדר לאירוויזיון, שדר שמשדר, שנותן פרשנות כמו שידור ספורט, אז הכותרת ב-79, יורם ארבל ישדר את האירוויזיון. מטה האירוויזיון בחר בשדר, שישדר את האירוויזיון לטלוויזיה הישראלית מבנייני האומה בירושלים. כן. השדר יהיה שדר הספורט, יורם ארבל, אותו אמנם לא יראו על המסך, אלא רק את שני המנחים, דניאל דני פאר, תמיד מקפידים שם על כינוי החיבה, וירדנה הרזי, אבל לא אמרו ירדוש, כי כנראה זה פחות הענפות. לא היו מכנים אותה ככה. אבל
אני לא יודעת אם באמת כינו אותה ככה. כינו אותה ככה? זה לא...
זה שמעתי אצל שחר סגל ורואי ברמתה.
כן, אני כמו גם, אז אני תמיד תהיתי אם זה הם שמכנים אותה ככה, או שזה פשוט, או שזה באמת כינוי, אבל יכול להיות.
תשאר תעלומה. אז כן. הנה, קולו של יורם ארבלי שמע כשהוא מסביר את אשר קורה באולם. עד כה לא הייתה ישראל שולחת שדרים לאירוויזיון, כפי שעושות מרבית המדינות, ואתה הוחלט כי אם באירוויזיון הבא יצא שוב שדר, אם הוא לא יערך בארץ, אז יורם ארבל יהיה זה שוב. כלומר, הניסוח הוא כזה. הוחלט כי אם באירוויזיון הבא יצא שדר, אז זה יהיה ארבל, ואני מזכיר שישראל זכתה, האירוויזיון היה יקר מדי, וגם מסרנו אותו למדינה אחרת, לדעתי להולנד, וגם זה נפל על יום הזיכרון, אז בכלל, כן. חלסנו העניין הזה. אגב, למה היום אירוויזיון לא יכול לצאת על יום הזיכרון? מכיוון שערב יום הזיכרון לא יוצא במוצאי שבת.
נכון.
פשוט כך.
אני רוצה להגיד לך אייטם שהוא כאילו ירדנה הרזי מוזכרת בו, הוא לא כל כך רלוונטי לקריירה של ירדנה הרזי, אבל זה אני חושבת שיעור קטן למאזיננו בעיתונות, או באיך אפשר לתת קרדיטים לכל העולם ואשתו, ולעשות באמת מכלום ושום דבר אייטם, שכולם יהיו מרוצים ממנו. אז הנה, זה קרה לירדנה הרזי וליורם גאון במוצאי השבת האחרונה, בהופעתם המשותפת בקולנוע אסתר באשדוד, עד כאן טוב ויפה. אגב, זה נורא נחמד, אני קצת מתגעגעת לתקופה, אני לא כל כך זוכרת אותה הרבה, אבל אני זוכרת אותה מעט, שהיו הופעות בבתי קולנוע. זה היה מאוד נפוץ, הופעות בבתי קולנוע, אז בקולנוע אסתר באשדוד, לדעת שקולנוע דקל היו פה הרבה הופעות, אני הייתי בכמה. ולקראת סוף הערב, כאשר הם שרו ביחד את החגיגה הנגמרת של נעמי שמר, בפעם שנייה בתוכנית, מה שנקרא, הייתה הפסקת חשמל. בחשיכה גמורה, בלי מיקרופונים, הם עמדו על הבימה והמשיכו לשיר. מישהו מהקהל כיוון לעברם פנס. עכשיו, למה שלמישהו מהקהל יהיה פנס? השנה, אמצע שנות ה-80, לא היה טלפונים. למה שיהיה פנס? כבר תראה, האייטם פה מאוד מתוחכם. גאון הילתר כמה מילים חדשות, ותחת השיר החגיגה נגמרת, הוא שר החשיכה נמשכת, וכך שר גם ירדנה. הקהל הצטרף אליהם בשירה, ועם תום השיר הצליחו הטכנאים לסדר את עניין החשמל, כי זה באמת רק להרים את השלטר. בסוף הערב הזה עלה על הבימה ראש עיריית אשדוד, הנה הקרדיט עם אריה אזולאי, ובידו שלושה עזרים גדולים של פרחים. זה היה אמור להיות האייטם המקורי, אבל בינינו, הוא לא היה מעניין אם לא הייתה איזו דרמה קטנה ומומצאת. אני לא אתפלא אם מישהו הוריד את השלטר בכוונה. אחד נתן לירדנה את השני, את השני נתנו ליורם, וכאשר גאון הבין שהזר השלישי מיועד לדוד קריבושה, אחד משני המנהלים המוזיקליים של המופע, מהר למנהל המוזיקלי השני רמי לוין, ונתן לו את הזר שלו. אוקיי, אז הייתה פה דרמה, היו שני מנהלים מוזיקליים, נתנו רק לקריבושה, היה חסר זר, יש לנו כבר שתי דרמות באייטם אחד, כלום ושום דבר, אתה לא תזכור את זה, אף אחד מכם לא יזכור את זה עד מחר, אבל הנה, זה תפס חצי עמוד בעולם הזה.
כן, כן, תראי, ידיעה נוספת שאנחנו מוצאים, היא אחרי עמוס תל שיר, ואחרי כל האבות, ואחרי הכל, ירדנה מתמסדת, מתיישבת, ניסית לבעלה נתן תומר, ואז ב-1986, אנחנו קוראים בן או בת, זאת השאלה. ירדנה תגיע לבית החולים ותלד ילד ראשון לעצמה ולבעלה נתן תומר. המעריצות של ירדנה מקוות מאוד שהיא תלד בת. זה מה שקרה, ילדה בת. כדי שבעוד 30 שנה שוב יסתובב מישהו כל כך יפה במקומותינו. והנה אנחנו, כמעט 40 שנה אחרי, שמחים לבשר אם לא ידעתם, שאלונה תומר, בתה של ירדנה הרזי, שנקראת היום אלונה זוהר, כנראה מנישואיה, היא היום גם עורכת דין מאוד מצליחה, ובכתבה מלאישה, כן, כתבה בלאישה, לא מזמן, מסתבר שהיא עורכת דין, שמנהלת ארגון שנלחם בטרור, וזכה בין היתר בתביעת פיצויים של 178 מיליוני דולרים על תינוקת שנרצחה. בראיון בעבר היא אמרה, אמא שלי מודל לחיקוי, הימים שבהם היא התראינה ברדיו, חזרה הביתה לבשל והורידה את הכלב ובערב הופיעה.
חמוד.
כן, והייתי אומר שהיא נושאת חלק נכבד מהגנים.
בהחלט. אתה יודעת שהשחקנית ציפי שביט אוהבת להתבדח על חשבונה של הזמרת ירדנה הרזי?
לא, למה? למה היא עושה ככה?
כי אני גם לא ידעתי את זה, אני פה קוראת את מדור אנשים, בעולם הזה כמובן, יקירינו. היא עושה את זאת, מסתבר בכל הזדמנות, אבל לא, אני לא מבינה את האייטם הזה, כי באחד הבקרים היא הגיעה לצוגת אופנה של איש האופנה אורי רביבו, שהיא נמנית עם לקוחותיו, כשהיא מלווה ביוסף החנוך, לא, כשהיא מלווה ב... כשהיא מלווה ב...
כן.
יוסף, לא, זה תקשיב, זה
משהו... את לא חוטפת אירוע מוחי בשלב זה,
לא,
נכון?
לא, חס וחלילה.
נסביר
לא, מלווה מיוסף החנוך, ורק שמגיע... זה כאילו... לא, השחקנית, אני פשוט חייבת להגיד לך מה קורה פה. השחקנית ציפי שבידועבת להתבדח על חשבונה של הזמרת ירדנה הרזי, והיא עושה זאת בכל הזדמנות. באחד הבקרים היא הגיעה לתצוגת אופנה של איש האופנה, אורי רביבו, כשהיא נמנית עם לקוחותיו, כשהיא מלווה ביוספה יבין, סליחה, זהו, זה פשוט התורים פה במדור אנשים קטועים, ואתם לא מבינים איפה ממשיכה הייתם. אשתו של איש הטלוויזיה חיים יבין, הזמרת שולחן, ושרה שמה, מזכירתו של אריאל שרון, החבורה ישבה ליד אחד השולחנות הפנויים, וחיכתה להתחלת התצוגה, ואז עבר הצלם וציפי שביט קרא לעברו, צלם אותי לפני שירדנה הרזי תגיע. לא, אני התבלבלתי, כי יש פה...
ברור, כי אחר כך ירדנה הייתה לוקחת את כל הפוקוס.
כן, יש פה פשוט אייטם של הזמר שלום חנוך וגרושתו לי חנוך, וזה פשוט... זה כאילו איכשהו מתחבר לזה, ולא הבנתי מה זה קשור, אבל כן. אז כנראה... זה מה שהיא אוהבת לעשות, להתבדח, אנחנו אוהבים את גם את ציפי, יש לומר.
מה לגבי דברים שירדנה אומרת? והנה, אירוע מ-1985,
כן.
וירדנה אומרת, הקהל לא אוהב סלט של אומנים. וזה מתייחס לכך שבשבוע שעבר בוטל מופע הרעבה על הדבש ועל הדשא. מאז שנעמי שמר הוציאה את... את יודעת, על הדבש ועל העוקץ, אז כולם משתמשים בכותרות האלה, הייתה גם תוכנית בגלץ, על הדבש ועל הכפק, אז הנה, גם היה מופע, על הדבש ועל הדשא, שעמד להיערך בירושלים, המארגנים ציפו לקהל של אלפים, שיבוא לשמוע 10 כוכבים ידועים, כמו דני סנדרסון, ירדנה הרזי, אלון אולארצ'י, גדורי בן זאב, חיים משה, משה גיאט, ג'קי מקייטן, כולם. והמופע בוטל, כי נמכרו רק 130 כרטיסים. שזה מטורף. וירדנה אומרת, אני מאוד נבוכה כמובן, אני לא ידוע כבעלת זיכרון מי יודע מה, אבל אני ממש לא יכולה לזכור מקרה כזה. זאת פעם ראשונה. ושואלים אותה, יש לך הסבר למה שקרה? אז היא אומרת, אני חושבת שהקהל לא אוהב סלטים של אומנים, יכול להיות שכל אחד רוצה לשמוע את הזמר שהוא אוהב, ולא רוצה לשמוע עוד כמה. דני סנדרסון מופיע עכשיו ברחבי הארץ, ממלא אולמות, חי משה מחר 500,000 קסטות, איפה הקהל שלהם? ההסבר היחידי שיש לי זה שהקהל רוצה דברים מוגדרים, הם לא רוצים סלט. הסקתם איזה מסקנות, היא נשאלת? אותי לא הזמינו לשום טראסט מוחות על הנושא, ענק!
מעולה.
היא מהממת. לי יש רק מודיעים איפה להופיע ומתי לא. ועוד אחד, לפני חודש התפקשש ערב הכוכבים הזרים בפארק הירקון, לא נראה לך שאולי זה מפני שיש אינפלציה בבידור? ואז היא אומרת, מאוד יכול להיות, אחרי הכל אנחנו עיירה. ומרוב רצון טוב לשמח ולבדר את תושבי העיירה, חונקים אותם בכמויות. רק תכתבי שכל זה דעתי הפרטית, לא ערכתי שום מחקרים.
חמודה. אני חייבת להוסיף על זה משהו, כי זה מצחיק. השנה היא 1986, ואני אקריא לך עכשיו איזה משהו שישמע כאילו ידיעה שנלקחה אולי מאחד האתרים לפני שנתיים או שלוש. גברי מזור, איש יחסי הציבור, תכף אני אדבר על ההקשר, אבל של הזמרת ירדנה ארזי, אומר, גלי צהל, התחנה שאתה עובד בה, אתה לא חייב להגיב, לא משדרים את עם הקהל, 1986 אני אזכיר, הם משדרים את העמם האישי של האורחים המוזיקליים, החיילים הצעירים בני ה-19, משדרים רק אופנה חולפת. וזה אומר, גברי מזור, יש לומר, 1900, השנה היא 1986, ירדנה ארזי בשיא תהילתה. אבל עכשיו כשאני נזכרת בזה, שיא תהילתה, באמת אנחנו שמענו אותה, אני הזנתי בעיקר לרשת ג' בזמנו, זאת אומרת גלי צהל זה משהו שאני התחלתי להזין לו רק כשהייתי בתיכון, אפילו טיפה אחרי. זמרים פופולריים כמו יורם גאון המשיך ואומר גברי, אבי טולדנו, אילנית, ירדנה ארזי, אופרה חזה, מירי אלוני, חיים משה ועוד, אנחנו מדברים פה על הזמרים של mid-80s, מה שנקרא, אומנים המוכרים תקליטים והופעות אינם מושמעים בתחנה הצבאית, אמנים כמו יורם גאון, הממלא בהופעת יחיד את היכל התרבות, בקושי מושמע שם, יש משהו לקוי, משהו דפוק ומעוות במחלקת המוזיקה של גלי צהל, אין להם שום פרופורציות במה שהקהל אוהב למה שהם משדרים עכשיו. נכון, יכול להיות שגלי צהל, באמת 1986, שוב כאמור, אני הייתי מאזינה של רשת ג', אני הייתי ילדה, הייתי בתשע, זה הדבר, הדברים ששמעתי, אני חושבת שבאמת הדברים היותר הקינקים, הדור הזה של ארז ואברי, ובאמת הקינק זה מילה גרועה, אבל זאת אומרת, הדברים היותר מגניבים, יש לומר, ופחות מיינסטרימים התחילו בגלץ, אז סביר להניח שזה מה שקרה.
אני דווקא יכול להגיב, כי אנחנו לא מתייחסים לדברים שקורים היום, אנחנו מתייחסים לאיזושהי היסטוריה שאני,
כן.
שיש לי עמדה ברורה בה,
כן.
ואני מסכים. אני מסכים, מכיוון שגם אני שמעתי המון רדיו מכל ישראל בצעירותי ופחות גלי צהל, כי הם היו יותר מדי פוחזים אז עבורי. הייתי ילד זקן כזה.
כן.
ומה לעשות? שאין מה לעשות בעצם. אין מה לעשות, ככה זה היה. אני מנסה להבין בכל זאת, הרי היה מצעד עברי, משום מה בנתונים שבידיי, אני רואה רק את התוצאות של רשת ג' משום מה, ואת 85, אבל בואי נלך למשל ל-85.
כן.
שימי לב, ב-85 שלום חנוך במקום הראשון במצעד עם מחכים למשיח, ירדנה עם עוד נגיע במקום השני.
אוקיי.
במצעד הפזמונים של 86, כשאני רואה את המצעד של רשת ג' למשל, אני רואה שריטה במקום הראשון עם שביל הבריחה, ירדנה רק במקום השלישי. עכשיו,
כן.
מה שאני בא להגיד זה זה נכון. גלי צהל בעת ההיא נשלטה בידי גורמים שאגב, היום אני מאוד מתגעגע עליהם. אבל כן. הם היו בעיקר אנשי פופ, אנשי רוק'נ'רול, אנשי...
נכון.
את יודעת, שוחחתי על גרי אקשטיין ביומן הצהריים השבוע
כן.
עם קוטנר.
כן.
השמעתי לו את האות של תו השעה, ואני מאוד מתגעגע לקוטנר ולבחר. אני מתגעגע
נכון.
לרדיו של פעם. מתגעגע מאוד. והלוואי ואיכשהו באיזשהו גלגול משהו... את יודעת, תמיד אפשר לחדש דברים רק במתכונת שיותר מתאימה להיום. בכל מקרה... מה שאני רוצה להגיד זה ש האנשים האלה, קוטנר, מרב מיכאלי, ארז, אברי, הם לא היו אנשים של מוזיקה אמצע הדרך.
בדיוק, שירי אמצע הדרך, בדיוק, בדיוק. זה בדיוק ההגדרה.
ובזה גברי מזור צודק. אגב, גברי מזור זה האיש שבמובנים רבים המציא את ירדנה הרזי שאנחנו מכירים, וגברי מזור היה זה שבאמת בשנות ה-80 המוקדמות, הם נפגשו בפסטיבל ילדים, הוא לקח אותה, הוא ונתן תומר, בעלה רדו בה ללכת לשירי אמצע הדרך,
נכון.
וזה בנה אותה, היא רצה ללכת לרוק אנד רול, והיא גם שינתה את כל המנעד הקולי.
נכון, היא ניסתה גם, היה לה ניסיון ככה לא הכי מוצלח.
כן, ואפרופו גברי מזור, אז ב-1989 נפרדו בגלל יורם. מאז שנודע בשבוע שעבר על פרדתה של ירדנה הרזי מגברי מזור, פורחות השמועות על הסיבה לפרידה המפתיעה. אגב, נאמר, הסוף טוב, גברי מזור עלה בהפתעה בתוכנית של 103, והם חברים טובים, ככה שלפעמים באמת יש מצב שבעיתונות זה נשמע קטסטרופלי יותר.
כן.
אבל הסיבה האמיתית לפרידה קשורה בעבודה שגברי קיבל כאיש יחסי הציבור של המחזמר קזבלן בכיכובו של יורם גאון. לפני שבוע הוא הוזמן למשרד של נתן תומר, בעלה והמנהל של ירדנה, ונתן תומר הבהיר לגברי שיהיה עליו לבחור בין עבודתו לקזבלן לבין המשך עבודתו עם ירדנה. גברי נתן תשובה למחרת, הוא הודיע שהוא נשאר בקזבלן עם יורם גאון, ואז מפרטים כאן את הקשר ואומרים שגברי הקדיש 24 שעות לירדנה, ביקר אצלם בבית, הוזמן לארוחות אצל ההורים שלה, דיברו אז שאולי הם יקנו לו דירה, כי בהתחלה הוא עבד בהתנדבות. ואני מזכיר גם שהיה אז לצד הדברים הנהדרים, הרי שהייתה את האלבום הערבי, שהיה גרוע. אני אגב, לא יכולתי לשאת את האלבום ההוא, ואני מאוד אוהב מוזיקה מזרחית ומוזיקה ערבית. אני יכול לשמוע קולטום שעות. זה לא חלילה עניין הדתי, זה פשוט לא היה טוב. זה פשוט לא היה טוב. זה ירדנה לא התלבשה לי, זה כאילו הייתה מישהי אחרת. בניגוד גם לאלבום הצועני, שהיה
נהדר. היה נהדר.
מדהים.
אגב, אתה יודע, אני, זכור לי מרעיון שעשיתי, אני אפילו לא זוכרת מה היה הטריגר, אבל זה היה על המעריצים שבגרו מלחמת ירדנה אופרה, וככה ראיינתי מעריצים שרופים, הייתה בעצם סדרה, אז הייתה סדרה שסקרה ככה את המעריצי העבר המטורפים, תקרית הדיו וכל הדברים האלה, והייתה אז המעריצה של ירדנה, שהיא קצת אפילו יותר מבוגרת ממני, והיא אמרה לי, היינו נוסעות איתה בוואן להופעות, והיינו, היא הייתה נתת לנו לישון אצלה, כאילו זה היה ממש ברמה כזאת שזה מאוד הפתיע אותי, וזה ככה, סתם רציתי להזכיר את זה לטובה.
כן, וכמובן שיש הרבה כתבות בעולם הזה על המלחמה בין ירדנה לאופרה, אבל אלא אם כן את רוצה לומר משהו, זה בעיניי קצת פסה. בואי אבל נדבר על החתונה של... בואי נדבר קצת על החתונה של ירדנה ונתן תומר. כמובן ירדנה נראית מהממת. ונתן תומר הוא נתן תומר. אז הנה, בחשאי, במסתרין, נישאו ירדנה הרזי ונתן תומר, 1983. על כל העולם הם עבדו, על מי לא. בשבוע שעבר הבטחתי, כותבת רחל המרחלת, שיינשאו תוך שבוע שבועיים. ובינתיים, אחרי שבלבלתי את האויב, שלחתי צלמת גדולה עם מצלמה קטנה לאמבוש במלון קרלטון. למלון כן. התגנבה ועלתה במעלית, אך לאזור הבריכה על הגג, מה שקוראים להם רופטופ, לא. לא אילו שום תרגילים, האזור סגור. אבל עין רואה ואוזן שומעת מדווחת, הקלה בסמלה לבנה, מעשה ידיה של פורטונה. ניצבה ליד החתן, הלבוש בלבן אפו, שלצידם ילדיו מנישואיו הקודמים, וכי 30 קרועים. הכל התנהל 5-5, כלומר טיק-טק. אחרי החופה והסעודה, ירדו החתן קלה לדירה מרוהטת של המלון, סוויטה בלעז, כן, ככה הם כתבו, לליל דבש ארוך. הצלם מוכתם על חוזה, שאת הצילומים הוא לא יפרסם, וליתר ביטחון, נחטף הסרט ופותח בחשאי. רק תמונות מצונזרות נשלחו על ידי הקלה לעיתונים, ולא רואים כלום. רק 30 מוזמנים, ועוד 1,500 נעלבים. אפילו דודה של ירדנה לא הוזמנה. וחברי האומנים היו מיוצגים על ידי משלחת של נבחרת כמספר האצבעות על כף יד אחת. נישואיה השניים של ירדנה והשלישיים של נתן עברו איפה בשקט, הרחק מאור הזרקורים. אגב, עוד את... כן?
לא, תכף אני אשאיר את זה אחר כך, תסיים, ואני אתן לי שהפתעה בשבילך.
הפתעה לקראת סיום. אנחנו, כל כך כיף לנו, זה אולי ההקלטה הכי, שעברה לי הכי מהר.
כן.
מכל ה-31 הפרקים. אז רק נאמר שנתן תומר הוא כנראה גם איש עסקים מאוד מולח, מכיוון שהוא וירדנה הלכו בשלב מסוים בשנות ה-80 על הפקה פרטית, על הוצאה פרטית, כל התקליטים, כל המאסטרים, כל הקלטה, כל בדל כלי שנוגן באחד משיריה של ירדנה בעת ההיא, שייכים לה ולבעלה, והם יכולים להשתולל עם זה ולעשות מזה מה שהם רוצים ולא תלויים באף אחד.
בדיוק, וזה זה, תמיד אנחנו מדברים על זה ככה גם בהקשר שלנו, שנפלא לא להיות תלוי באף אחד, וכנראה שאתה יכול לאפשר לעצמך את זה, אז באמת עדיף לעשות את זה. אנחנו רואים, ועובדה שהיא עד היום ממשיכה להופיע ויוצרת ועושה דברים, ולא צריכה באמת טובות של אף אחד. אבל אני רוצה, ככה, אני לא יודעת אם אנחנו מסיימים, אבל אני רוצה ככה לקראת סיום, לספר לך על המסיבה שאני בטוחה, שאתה, אני בטוח, הייתי הורגת כדי להשתתף בה, אבל גם אתה, בוודאי. אז כיום קוראים למקום הזה שחמט. אני מדברת על אפריל 1988, בעבר הוא נקרא דיקסילנד, ולפני כן היה שמו בישראל רידינג, אני לא יודעת אם זה רידינג שלו של היום. היום מנהלים אותו שני אנשי עסקים, יוסי חסון, שהוא בעל חברה להפצה אוטומטית, או של אוטומטים לבתי עסק, אני מסג מה זה אוטומטים, אני מניחה מכונות משקעות או משהו כזה, וניצה דובשני, עוסקת ביהלומים. אבל את התוכן החברתי האומנותי תספק הזמרת שחקנית שולחן, ובמידה וכל אלה שבאו לפתיחה של המקום יבואו גם בהמשך, אפשר לומר ששולחן עשתה זאת. זאת אומרת, זה סוג של, מין סוג של מועדון לילה, שיש שם אירועים חברתיים פרטיים. שולחן היא סוג של המערכת באירוע הזה. אני לא יודעת מה יצא הלאה, אבל באירוע הפתיחה של אותו מקום שקראו לו שחמט, ירדנה ארזי הייתה שם, הצטלמה עם שולחן, והיא הסכימה להצטלם רק איתה, כי היא אמרה שהיא לא אוהבת להצטלם. היה שם גם איש קולבוטק רפי גינת. היו שם כל אנשי ההפקה של סיבה למסיבה שהגיעו ישירות ממסיבת יום ההולדת ה-50 של רבקה מיכאלי. והאורחים הרבים שמנו כמה מאות לא הסתפקו בפאב פנימה, הם התנחלו גם בחצר הגדולה שבחזיתו, לדעתי זה רידינג 3. האחמים הרבים שהגיעו גרמו לפקקים רבים באזור, מכיוון שנהגי המכוניות החולפות עצרו כדי לצפות בחוגגים. מלצריות חינניות הסתובבו בין החוגגים כשהן מחזיקות במגשים המוסה כל טוב. הבדרן מנחם זילברמן טעה עם ספק בצחוק סבר ברצינות שגבו ממנו כסף עבור שתייה שיזמין במקום שהיין והבירה אמורים להיות מחולקים בחינם. ואולי זה היה תירוץ לכך שהוא עזב את המקום עם אשתו דורית זמן קצר אחרי שהם הגיעו. אז היו פה, אני רואה פה אתי ברקין, דוגמנית מפורסמת מתנות ה-70 וכיום אשת עסקים. אתי ברקין, אני לא יודעת אם זאת היא, אם זאת, היום היא אשת יחסי ציבור, אישה מקסימה, אני באמת לא יודעת אם זאת אותה אחת, אבל אם כן, מדהימה ממש. שרה מילר, האופנאית, הייתה גאה להציג את פניה החלקים אחרי הכילוף שעברה וסיפרה שחזרה מזקי בצרפת ימים ספורים בפני המסיבה. היא ככה מצולמת עם בעלה דוד, חני שטיינר, דוגמנית ומלכת המים, רקדה בחברת בן זוגה לחיים מקס מלכה. אורית דובשני, ביתה של ניצה דובשני, בעלת המקום, הניפה אל על את השחקן בדרן, דוביגל, שנראה מאוד מרוצה מכך. היא חזרה על הענפה לא פחות מארבע פעמים, זה מצחיק, הוא כזה שוקל בערך כמו קשית. מגי דוברוביצקי, מלכת הסרגים, וכמובן תמונה של ירדנה ושולה. השחמט של שולה.
וואי, איזו מסיבה. בטח שהייתי רוצה להיות שם. יואו, זה נראה מדהים. ונזכיר שאנחנו מדברים ערב נסיעתה של ירדן על האירוויזיון עם השיר בן אדם, שהוא אחד השירים האהובים עליי ביותר. גם המילים, הכל ברוח הצוענית של האלבום הצועני של ירדנה. כן? זה הכל, הוא לא קשור. אבל הוא ברוח הזאת, והיא סיפרה שאחרי האלבום הצועני היא המשיכה להקליט שירים כאלה, כי זה עשה לזה כמו השיר היא רוקדת שקובי אושרה תלחין, והכל בערך באותו עניין. וסביב הדבר הזה מתראיינת איריס שמי, שהיא אחת מזמרות הליווי שם, יחד עם יהודה תמיר. יהודה תמיר זה מגלגל, עוד גלגל, מהללויה, מחלב ודבש.
נכון, 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 חלב ודבש.
כן, עם הקול הזה וכולי. אז היא נשאלת, איריס שמי, השערה סביב ירדנה הרזי והשיר לאירוויזיון שכחה, הנושאים כבר אורזים מזוודותיהם, אבל במקום נסיעה טובה, אומרים להם כולם, משוגעים, מה אתם נושאים עכשיו שכל העולם שונא אותנו? את מפחדת? שאלתי, דניאלה שמי, שואלת את איריס שמי, מעניין אם הן אחיות, האם את מפחדת? ואז היא אומרת, קצת מפחדת. ממה בדיוק? מזה שנהיה מטרה מושכת אש. אבל לא תבטלי את הנסיעה שלך? לא עד כדי כך אני מפחדת, יונה שם. ואז היא אומרת, את אולי שניים והמלווים חושבים כך, אבל מה עם ירדנה, שכבר כולם מכירים את פניה? ואז היא אומרת, לירדנה באמת יש בעיה, אבל כמו שאני מכירה אותה, היא תתגבר, וירדנה הלכה לאירוויזיון, לדעתי זה היה באירלנד, והיא דפקה הופעה, אומנם לא זכתה, אבל כמדומן היא מקום שמיני, הוציאה גם גרסה אנגלית לשיר, וזה אחד השירים הגדולים והמילים, הלחן הוא של בוריס דימשטיין, שהוא לחן יוצא דופן, ואהוד מנור, את יודעת, זה שירים שהם נחרטים, ואני זוכר בעל פה, אי אפשר לשכוח פסוק כמו, את יודעת, בן אדם הוא רק בשר ודם, ימיו, את יודעת, כן, זה ככה זה, אין מה לעשות, ככה זה עובד. אז אחד השירים הגדולים של ירדנה הרזי, בן אדם. טוב, זהו.
היה נפלא. היה נפלא, אנחנו באמת, שוב, רוצים לומר שזה, גם אם נאמרו פה דברים אולי טיפה קשים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את ירדנה הרזי, הלילה שלנו עדיין. הכל באהבה.
לגמרי, לגמרי. אז אנחנו אמנם אבק פורח במדבר,
כן.
כמו שכתב אהוד מנור, אבל את ימינו כאבק הפורח אנחנו מנסים לבלות בהן. ציינו כאן 70 לירדנה הרזי.
מזל טוב.
ומועדים לשמחה ומזל טוב. ואת יודעת מה, אולי נקדיש עוד או לירדנה או לגורמים נוספים שיוולדו או שנולדו במועד זה או אחר. טליה, תודה, חג שמח, רק בריאות.
תודה רבה, תודה רבה.
להתראות, ביי.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.